שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם, לעם ישראל כולו.
חזק וברוך, ואנחנו נפתח ברשות הרב בשאלת מאזין מעכו. שלום לך יעקב.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה
רבה. האם מותר בשבת לספר על אגדות החורבן לילדים ולמבוגרים? האם זה לא פוגע בעונג שבת?
נכון שאסור בשבת לעצב ואסור לספר דברים עצובים, אבל כמו שאנחנו נמצאים בימים האלה שהם ימי בין המצרים, ואם לא נתעסק במדרשים ובאגדות ובעובדות שקרו אם בבית ראשון אם בבית שני בתהליך החורבן, בעיקר להתמקד בסיבות שהביאו לחורבן, אז זה יכול להשתכח חס ושלום, בפרט מהדור הצעיר. גם אנחנו צריכים, בגלל העיסוקים היומיומיים שלנו, אז יש שחיקה מסוימת, לכן מדי שנה בשנה צריך להתעורר וכן ללמוד. גם היו נוהגים, למשל בשבת שלפני תשעה באב, אפילו שהוא שבת, היו לומדים מגילת אחיים פירוש ראשי. כך היה בכל בתי הכנסת בירושלים, אני זוכר כשהייתי ילד, כי יבואו ביום תשעה באב לקרוא את המגילה, כי יש חיוב לקרוא את המגילה, אחת בלילה ואחת ביום, רק לא מברכים עליה, וצריך לדעת את כל המילים הכתובים שם, ולמה מתכוון הנביא, או הנביא ירמיה, שהוא כתב את מגילת איכה, ראשי תיבות, אני ירמיה כהן האנטותי, כך אומר המדרש. אז הוא חתם את שמו בתחילת המגילה, וסיומה יש שם דברי נחמה, אז אפשר לקרוא ואפשר לספר ולסיים תמיד בדברי נחמה. כי גם בקריאת הקינות ביום תשעה באב עצמו, אז נוהגים לדלג את הנחמות שיש בסוף כל קינה וקינה, כמו שמובא בפוסקים, ואחרי הסיום של כל הקינות אומרים איזה פים של נחמה או דברי נחמה, כדי תמיד להתחזק ולהאמין שהנה הנה את המקדש ייבנה וישראל ייגאל. אמן ואמן.
תודה רבה.
תודה, יישר כוח למאזין מעכו, ואנחנו נשמע שאלה נוספת. שלום למאזין.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
כבוד הרב, שבוע שעבר ראיתי ביום ההילולה של האור החיים בארטין, וראיתי הרבה אנשים סביב קבר. התקרבתי למקום, ראיתי פה נטמן הבן איש חי. אז ראיתי נוסח שכתוב על המצבה שהוא בא בחלום והיו עדים.
לך נראה שבן איש חי קבור בהר הזיתים, הרי דבר ידוע הוא שהייתה לו לוויה ענקית של 50,000 איש.
אז זה מה שהתפלאתי.
גם אני, אז יש, היום אל תתפלא משום דבר מה שקורה היום. הכל יכול להיות היום. בתת וב אלולו נפטר ביוד ג' אבל עד שהביאו אותו מקבר יחזקאל הנביא, לקח להם יומיים, ביום תת וב בחודש אלול תפרש סמכתת, אז הוא נתמן בבית העלמין שבבגדד. בית העלמין הזה נחרב על ידי הממשלה, אבל הועברו העצמות של הצדיקים לבית העלמין חדש. זה קרה לפני בערך 40 שנה, העבירו אותם לשם, וזהו, הוא קבור שם, לא בהר הזיתים ולא בהר המור, אלא תמון בחלקת הרבנים שבבגדד, שם קברו נמצא. תבורך.
תודה, תודה למאזין משה מירושלים. אנחנו מאזין מהשרון. שלום לך יוסף.
שלום, שבת שלום.
שלום.
עוד הרב הגאון, הרב בן ציון מוצף לי שליטה. יש לי שאלה בענייני באדם לחברו. האם מותר למתפלל נושא תפקיד לצעוק ממקום מושבו בבית הכנסת לעבר מתפלל נזקק לפני מנחה גדולה בפרעפיה שלא מגיעה לו שום הלוואה, שום הלוואת גמח, ולחילופין, האם מותר לאותו אדם להכריז ולהזהיר את הקהל בבית הכנסת מפני פושק יד שנכנס לבית הכנסת, לא לתת לו נדבות מפני שהוא שיקור?
טוב, לא ניכנס לפרטים ולפי העניינים, הייתי שמח אם היית מדבר יותר באופן כללי. באופן כללי אסור לצעוק בבית הכנסת. זה דבר ידוע, ואפילו בשוק לא צועקים, הרמב״ם כינה אותם כמו השוטים הנמצאים בשוק, ולא יצעק ולא ידבר, כך מובא גם במסכת דרך ארץ. אפילו ברחוב אסור לצעוק. כל שכן בבית הכנסת, שבבית אלוהים נהלך ברגש, שם צריך להתהלך באימה וביראה. אז ודאי זה לא קשור מי, אם זה בעל תפקיד או לא בעל תפקיד, או מי מהמתפללים או לא מהמתפללים. בית הכנסת זה בית השם, זה לא בית שלי ולא שלך ולא שייך לאף אחד, שייך לקדוש ברוך הוא. והפסוק ביחזקאל אומר, ויהי להם למקדש מעט. והגמרא דרשה משם, שכאן זה בתי כנסיות ובתי מדרשות שנקראים בית מקדש מעט. אז לכן צריך להיזהר מאוד מקדושת בית הכנסת, לא לצעוק, וכל שכן על אחת כמה וכמה, לא להלבין פנים של אחרים. לגבי אם נכנס אדם שלא ראוי לתת לו צדקה וצריכים להכריז, אז מכריזים, אבל לא צועקים. אפשר להזהיר את הציבור, לומר לא לתת לאדם פלוני או לא לתת צדקה, אלא ברשות הרב או ברשות הגבאי או ברשות מי שמונה על ידי הקהל, אז הוא רשאי לאסוף כספים או לעשות מה שהוא רוצה. ואז העיקר שנשמור על קדושת בית הכנסת, זכות שאנחנו נגאל ויבנה בית המקדש בעזרת השם. תודה רבה.
תודה למאזין, שלום ליוסף מהשרון, ואנחנו עם שמעון מאפולה, שלום לך.
שלום עליכם כבוד הרב, השם ישמור אותך.
שלום, שבת שלום.
אריכות ימים, שבת שלום. השאלה שלי כזאת, יש הבובות בבית, דובים וכל זה, אם מותר לילדים לשחק איתם?
אין איסור להשתמש או להניח או להחזיק בבית בובות בצורות חיות שונות, בעיקר בהמות טהורות, זה עדיף. אבל גם בהמות לא טהורות וגם הדובים האלה שיש היום, זה לא דוב, זה לא אותו דוב שטורף שנמצא בג'ונגל, אלא זה דמוי. וכן גם כן זה שעושים סמיכות מסוימות או ציפות לסדינים או כל מיני מזרוני ילדים, תינוקות שיש עליהם דובים קטנים שרוצים קצת לשמח ולשעשע את הילדים הקטנים ולשמח אותם בזה, אין איסור. לגבי צורה שאתה שואל, לגבי בובה, אם יש בזה משום פסל או כל דבר אחר, בעיה של איסור, לא מצינו איסור אלא בצורת אדם. שלעשות צורת אדם שלמה בצורת בובה, בזה באמת יש בעיה. והוא הדין גם כן הבובות שמשחקים התינוקות, הבנות בעיקר שאוהבות בובות, אז יש שאלה בהלכה, האם מותר או לא. בדיעבד אפשר להעלים מזה עין. לכתחילה כדאי לקנות בובה שחסרת אוזן או אין לה את כל האיברים, כדי שלא ייראה צורת אדם שלמה. והרבה מהפוסקים כתבו שצריך להיות בפנים שיחסר איזה עבר. אחרת זה בעיה של פסל, כי צורת אדם במיוחד אסורה ואפילו לנוי. כך כתב הרמב״ם בספר המצוות שלו, שלא לעשות צורת אדם ואפילו לנוי, ולכן יש להיזהר לזה לכתחילה. ולמה? כיוון שהתורה אמרה, לא תעשו איתי אלוהי כסף אלוהי זהב, לא תעשו לכם. עכשיו הגמרא, מה זה איתי? לא תעשו איתי, לרבות משמשי במרום. ויעשה אדם צורת אביה שור נשר אדם, שזה המרכבה שיש למעלה. אז הפוסקים כתבו שאריה לבד יש שהתירו. לכן שור לבד התירו. ונשר לבד התירו. אבל האדם לבד לא התירו. כיוון שבזה כתוב שהוא בצלם אלוקים. אבל כל ארבעת החיות הקודש שיש למעלה לעשות ביחד, זה מפורש לא תעשו איתי. אבל שאר החיות שרוצה לעשות בין ביחד בין בנפרד, אין בזה, לא ראינו שיש בזה בעיה מסוימת. רק יש חכמי הקבלה שקצת הזהירו לא לעשות כמו דמויות של נחשים וכלבים, חיות טורפות או חיות אכזריות שלא יולידו אכזריות בליבו של הילד. כך הייתי גם הרפא ליועץ מזהיר על זה. ועוד, זה עניין של חסידות, זה לא עניין של דווקא הלכה. מצד ההלכה אין מניעה, אבל עדיף ונכון לא להשתמש בדמויות של בובות, של חיות טורפות או אכזריות. והקדוש ברוך הוא איתה בלב הילדים ובליבנו רחמנות והנהגות טובות. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לרב. אנחנו מאזין מביתר עילית, שלום לך שלומי.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול כבוד הרב, אני יוצא בבוקר מוקדם לעבודה וחוזר בשעות הערב, בערך בשבע. בעוונותיי רבים לפעמים נרדם וקם להתפלל מעריב. איך אני צריך לנהוג? להגיד ברכות השחר, ברכות השכיבנו?
רגע, עם תפילת מנחה לא אמרת לי מה אתה עושה.
לא, מנחה אני מתפלל בעבודה.
מנחה מתפלל בעבודה, כן. עכשיו, אתה נרדם בלילה.
כן, אני בא הביתה בשבע, ואני נרדם
לפעמים לפני הערבית, חוטפת אותך השינה, כמו שאומרים.
כן, ומתעורר בשתיים בלילה פתאום, ורואה שלא התפללתי ערבית.
ואתה קם בשתיים בלילה? זאת אומרת, ישן משבע עד שתיים?
אני קם משבע, כן, מתעורר בשכן, בערך, כן, כן.
לא, אבל כשאתה חוזר הביתה, לא הבנתי, אתה חוזר הביתה באיזה שעה? בשבע?
בשבע בערב, כן, ואני לפעמים אומר שאנשים לשים את הראש, לנוח חצי שעה, ופתאום...
אז הדבר הראשון שאתה עושה, תלך להתפלל תפילת ערבית, אפילו אם יש ערבית מוקדמת, כדי להינצל מהבעיה הזאת. אבל לו קרה שנרדמת, התפרת לך שינה, אתה החזקת מעמד, אל תעשה את זה באופן קבוע, כי הגוף מתרגל באופן ביולוגי, שהוא רגיל, אם אתה תתחיל לישון כל יום בשבע בערב, לרדם, כי אתה עייף ותיכנע לעייפות, אז זה לא טוב. אתה תצטרך להחזיק מעמד עד שמונה, שמונה ורבע, שאז מגיע הזמן ערבית שמתפללים. תפלל ערבית ואז תלך לישון כמו כולם. אבל לו יקרה שאדם נרדם, הטפה אותו שינה, היה עייף במיוחד מאוד, והתעורר באמצע הלילה כמו שאתה אומר, הוא חייב בכל הדברים, הוא חייב ליטול ידיים עם ברכה, שעל נטילת ידיים, הוא חייב לברך את ברכות השחר, וחייב להתפלל תפילת ערבית. אלא שאם הוא מתפלל ערבית, הרי הוא צריך גם לומר ברכת התורה, כי על צד שגם הוא יאמר פסוקים, או כל מיני פסוקים, ואפילו הפסוקים שלפני ערבית, שאומרים השם צבאות עמנו, מסגבלן ליעקב סלע, מה הצבאות של אדם מותח בך, והוא יכול לכפר עוון, את זה אין לומר אם לא אמרת ברכות התורה. אז מה תעשה? יש ברירה שהפוסקים כתבו, שעל ידי שתאמר ברכת אהבת עולם ישראל עמך אהבת, אחרי המעריב הערבים. חוקים ומשפטים נותנו למטה על כן, השם אלוקינו וזוכרנו וקוראינו נשיא חוקיך, ואתה תכוון לצאת מזה ידי חובה של ברכת התורה. אתה יוצא ידי חובת ברכת התורה, אוהב את עמו ישראל, ואומר קריאת שמע, ואחרי שאתה יכול ללמוד, להגיד פסוקים כמה שאתה רוצה בצורה חופשית. אבל לא לשכוח להתפלל ערבית. והגמרא אומרת, אדם בא לביתו, אוכל כמעה, שותה כמעה, וישן כמעה, ונמצא שהפסיד תפילת ערבית. לפעמים הוא קם בבוקר וכבר עבר זמן ערבית, והפסיד את הכל. אז חבל, וגם קריאת שמע היא דאורייתא. אז לכתחילה, תחזיק מעמד בבקשה, שתי כוס קפה, תעשה איזה משהו להתרעננות, תיכנס להתקלח. יש כאלה שהמקלחת מביאה להם שינה, אבל אתה תעשה דברים שמעוררים, ותתפלל ערבית, ואחר כך תעשה את השינה, שאר הדברים שאתה רוצה. תבורך מהשמיים.
אמן ואמן, תודה לשלומי בביתר. שאלה מהפורום, כבוד הרב, לגבי בעל חיים שנצוד, האם ניתן לשחררו? לדוגמה, מלכודת של העכבר, האם לאחר שנלכד העכבר בשבת, כמובן, אני מניח שהוא מתכוון?
שבת אסור.
לשחרר אותו, האם מותר לשחרר? זו השאלה.
לא, לא. הרי הוא רוצה לשחרר אותו בטח באזור פתוח, ולשחרר אותו שם. אז הוא מטלטל את את המלכודת עם העכבר, אסור לטלטל אותה, כי היא מוקצה גמור. אז הוא ישאיר את זה עד מוצאי שבת, בצאת השבת הוא ילך ישחרר אותו איפה שהוא רוצה. אבל לא ישחרר אותו במקום שיש בני אדם, שלא יזיק בני אדם. כי העכברים הם מזיקים, הגמרא קורא להם רשעים. אני עכברי רשעין הינו, מפני שהם מחבלים בכל מקום שהם רואים, והם אוכלים אפילו את הרהיטים, הם מקרסמים. אז לכן, בכל אופן, לגבי שבת זה מוקצה גמור.
תודה רבה, תודה לשואל מהפורום. אנחנו עם שאלת מאזין נוסף מביתר עילית, שלום לך מאיר.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי, אני מדי שבוע שומע את הרב בכל הלשון, את השיעור במוסיוף.
כן.
באופן קבוע, מאוד מאוד נהנים קודם כל, תודה רבה. דבר שני, רציתי לשאול, הרב דיבר על התקופה במה שהיה ביום שלישי, הביא את הנכון. רציתי אם הרב אוכל להכין טיפה, איפה בדיוק המקור שלא צריך לחשוש, פשוט היה מביקוח בכל בנושא הזה. הייתי שמח אם הרב
אוכל להכיר טיפה. אבל זה כתב על זה אבו דרהם. לפני זה הרוקח ועוד כתבו בעיקר רבני אשכנז. אבל כל חכמי ספרד, ולא רק חכמי ספרד, הרבה מרבני אשכנז גם כתבו, שלא צריך לפרסם, שהיה ויכוח אם לפרסם, כי אצל האשכנזים היה מנהג שלפני שבת, שלפני התקופה, היו מפרסמים את התקופה כדי שיזהרו. עד היום יש מקומות שככה נהגו. יש למשל בלוח ארץ ישראל של הרב טוקצ'ינסקי, הוא מפרסם באופן קבוע, זה כבר עשרות רבות של שנים, מאז קיומו של הלוח, הוא מפרסם כל פעם את התקופה, יש ארבע תקופות בשנה, שהן בערך 91 יום ומשהו, אם זה תשרי, טבת, ניסן ותמוז. אז הוא מפרסם הן לפי שיטת שמואל, הן לפי שיטת רבנדה, מחלוקת הידועה נמצאת עם הסכת העירובים. אבל כמעט רוב הפוסקים ככולם כתבו שמשום משום תמים תהיה עם השם אלוקיך, עדיף לא לפרסם, כדי שאנשים לא יבהלו, לא יפחדו. למשל השנה הייתה בהלה גדולה בציבור. אמרו להם, אני לא יודע, בחוסר אחריות, שמי שישתה מזה ימות, ומי שעושה עבירה לא ימות, ואלה שעושים עבירות בפרהסיה, עושים חילול השם, נורא והיום, כמו שראינו בשבוע, שבועיים האחרונים. למה על זה אף אחד לא פותח את הפה? ופתאום, לשתות מים בתקופה, זה האיסור שנהיה להם. אתה מבין, זה דור נחמד, אנחנו נמצאים, תקופה מאוד נחמדה. אז הוא אומר לך, מי שישתה מים, והפחידו את האנשים והנשים והתינוקות, שעה אחת בצהריים, ביום חמסין, אמרו להם, אסור לשתות, ולא ידעו מה, השתייה שיש לנו בבית, השתייה שיש בבר, בטמי, אני יודע איפה, אצל מוטי, אסור לשתות, יש לי בקבוק שתייה. הפחידו את כולם, השאירו אותם מיובשים, ושאתה אומר לבן אדם אסור לשתות, הוא עד רבה הולך ונהיה יותר צמא. אז לכן לא יפה עשו, ודאי שזה לא טוב. אז משום תמים תהיה עם השם אלוקיך, אנחנו תמיד מצניעים את זה, וזו הסיבה שעד היום לא שמעת מזה. מפני שכך נהגו חכמי ישראל לא לפרסם את זמן התקופה. תודה רבה.
תודה למאיר מביתר, יישר כוח כבוד הרב. אנחנו עם מאזין מבאר שבע. שלום לך אלעזר.
שלום לך כבוד הרב, ברוך מרפא חולים.
שלום לך ושלום לעוזריך.
אמן. הרב, לפני שנתיים הבן קנה בית, ולפני 10 ימים קיבל את המפתח, ברוך השם.
טובה.
אמן. לפני י"ז בתמוז קיבל. השאלה הרב, מתי הוא יכול להיכנס לבית בכדי לעשות חנוכת הבית לפני שהוא נכנס? עכשיו אנחנו נמצאים בימים בין המצרים.
הטוב ביותר לעשות כן לפני ראש חודש, כי עד ראש חודש אין מגבלה הרכתית. כי הגמרא אמרה שנכנס אב ממעטה בשמחה, ולכן אסור לבנות הבור נקי של מלאכים, בית חתנות לבנו. בקיצור, כל דירה, כל בית או כל דבר שגורם שמחה לאדם והנאה, מראש חודש אב יש להימנע. אבל עד ראש חודש אב עדיין מותר להשתמש, עדיין מותר לעשות, לקנות בית, להיכנס לבית, לקנות רעיתים, להשתמש ברעיתים, צריך רכב, צריך להתקין מזגן, מכונת כביסה, אלה אפילו מותר בשבוע שחל בו, כי אלה צורך חיוני. אבל לגבי בית שהוא רוצה להיכנס, הוא יכול להיכנס כבר עכשיו, בחנוכת הבית הוא חייב להיות עם תזמורת ובלי כלי נגינה, אלא אפשר ללמוד את הלימוד, לשיר שירים, לשמח את הקדוש ברוך הוא ולהודות לו על זה שהוא זכה שרוכש דירה והוא נכנס לדירה, וללמוד את הלימוד של הסדר הזה. אז עד ראש חודש אב אין שום מניעה, אחרי זה כדאי להימנע עד אחרי עשרה, במוצאי העשרה באב. תודה רבה, בהצלחה רבה.
תודה למאזין מבאר שבע, אנחנו עם מאזין מבני ברק, שלום לך חיים.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שלום וברכה, שבת שלום.
שבת שלום וברך. הרב, שאלו אותך בהתחלת התוכנית לגבי הציון של הבן איש חי, הריח הקדוש. וכבוד הרב, הבנתי מדבריו שאמר שהריח הקדוש קבור בבגדד.
לא הבנתי, למה אתה חוזר על השאלה הזאת?
כי אני יודע...
אתה יודע מאיפה אתה יודע? היית בשמיים?
רב, כתוב בתורה לשמה בספר...
ויש לך את הספר של, של הנפטרים שיש לו
להמם.
הנה, הביקוח שלך מיותר לחלוטין.
אבל כתוב כאן שהרבי מרדכי אליהו זצ"ל...
תסלח לי, אני מבקש. סליחה.
תודה, תודה, ואני באמת מבקש.
יהיו ערניים שאתם רואים...
אנחנו לא יודעים, כבוד הרב. כבוד המאזינים, אנחנו מבקשים מהמאזינים...
לחזור על דבר שהוא לא יד ולא רגל.
עם ריב ומחלוקת לעשות פה בימים כאלה.
לא עניין של ריב ומחלוקת, זה עניין של דברים שטותיים. לקחו את הבן איש חי והביאו וקברו אותו כאן. איפה יש שם המקום בכלל? מה... מה העניין ולמה בן איש חי? איפה הגאון מבינה? ואיפה הנביא יחזקאל שקבור בחוץ לארץ? ואיפה כל הצדיקים שקבורים בחוץ לארץ? למה הם לא קבורים כאן? טוב.
אנחנו נשתדל באמת, מבקשים מהמאזינים, יש שאלות, הרבה שאלות, ולתת את האפשרות לשאול שאלות טובות. אנחנו עם מאזין מיבנה, שלום לך יהודה.
שלום.
שלום, שלום, שבת שלום.
שבת שלום. כבוד הרב, רציתי לשאול האם אישה, במפרד אישה מעוברת, יכולה להיכנס לבית עלמין?
אין שום בעיה. יש מהאשכנזים, מקהילות אשכנז, שנזהרים שאישה מעוברת לא תיכנס לבית עלמין, אבל אין לזה יד ורגל בהלכה. גם הגאון בעל מנחת יצחק, רבי יצחק וייס, נשאל את השאלה הזאת, ואמר שהוא ראה שנוהגים ככה, אבל אין לזה מקור. לכן אין שום בעיה, לכן כשיש צורך ואישה רוצה מאיזו סיבה שלא תהיה להיכנס לבית העלמין, מותר לה להיכנס ואין בזה מניעה.
תודה, תודה ליהודה מיבנה. אנחנו עם מאזין מהצפון, שלום לך אברהם.
שלום הרב.
שלום וברכה רבה.
שלום
הרב.
רציתי לשאול את הרב שאלה לגבי, יש בלוחות השנה תקופו, שזה נקרא תקופת ניסן, טבת, תשרי, היום חוששים לכל זה? כתוב כאילו, כאילו משעה כזאת עד שעה כזאת, שאסור לשתות מים, חוששים היום לזה הרב?
מקור יש לזה. המקור זה בתלמוד, ויש לזה מקור בדברי הרב רבי דוד אבו דרהם בעוד, שכתבו, אבל זה עניין של דקה אחת, שאז מתחלפים המלאכים, המלאך הממונה על תקופת ניסן עוזב, ונכנס במקומו, המלאך הממונה על תקופת תמוז. זה עניין של שנייה אחת. באותה שנייה כתוב שיש סכנה, אבל שם במקום כתוב גם שעדיף לא לחשוש לזה ולא לדעת מזה, ולא צריך לעקוב אחרי זה, משום שומר פתאים השם. אז לכן למעשה לא צריך לחשוש. תודה רבה.
תודה, ואנחנו עם מאזין מאפולה. שלום לך דוד.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול לגבי נטילת ידיים שנוטלים אותם. רשום שם בזה וגם בספר אתה מביא את זה באורחות חיים, בשיבת ציון, לעשות שפשוף. השאלה היא איך, מה הסדר של השפשוף, ואם זה נכון בכל הנטילות ידיים של כל הסעודות או בכל נטילת ידיים אחר.
לא, זה רק בשתי נטילות ידיים, האחת של בוקר, ואחת של הסעודה. ושוב אני מדגיש, זה רק לפי הקבלה ולא לפי הפשט. כמו שבשולחן ערוך זה לא נזכר. אבל בדברי הרש"ש זה נזכר בפירוש, והבן איש חי העתיק אותם להלכה, ולכן חכמי הקבלה היו נזהרים בזה, שאחרי שהיו נוטלים את הידיים, כשצריך לברך על ברכת נטילת ידיים, אני מדגיש על שתי הנטילות הללו, אם של פסחר, ואם נטילה של... של ברכת המוציא. אז היו משפשפים את הידיים, שלוש שפשופים בימין, שלוש שפשופים של שמאל. איך עושים את זה? זה קשה להדגים דרך הרדיו, אבל פשוט, כאילו אני מוריד את המים מעל הידיים, אבל להיזהר לא לכופף את כפות הידיים למטה, כיוון שבהלכה מובה, שאחרי שנטל ידיו, יגביע אותם, כיוון שאם ינמיך אותם, יחזרו המים שעלו, יכול להיות שהמים עלו על הזרוע או על הכף, במקום שהם קיבלו טומאה שהיה שם מתונף, ויחזרו המים האלה ויהיו טמאים, ויתמאו את הידיים בחזרה. אז לכן אנחנו משתדלים לזקוף את הידיים או לשפע אותם בצורה משופעת, שהקצות האצבעות יהיו יותר למעלה ושורש כף היד יותר למטה, ועושים את השפשוף הזה. זה לא חובה, אבל זה, יש בזה עניין. תודה רבה.
שלום עליכם, שלום וברכה.
שלום וברכה.
שלום כבוד מורה לבבנו, שאלה. מור אבי עליו השלום נפטר בי"ח באדר שנה שעברה. ולפני מותו הוא השאיר לנו כסף שנכניס ספר תורה, עוד בחייו הוא רצה לבית הכנסת שהוא מתפלל בו. כן. אבל לאחר כחודש הוא נפטר ולא זכינו להכניס את זה בחייו. השאלה היא אם לעשות דווקא את הספר תורה לבית הכנסת בו היה מתפלל, אחרי הוא כבר לא שמע אז או ש...
הוא אמר לכם.
הוא רצה שנבל כנסת שהוא היה מתפלל בו, אבל הוא חשב שהוא יחיה, אז זה לא...
מה זה רצה? הוא אמר לכם לעשות כן?
כן, הוא רצה להיות איתנו בשמחה, ספר תורה בחייו.
הוא אמר לכם לבית הכנסת הזה?
כן, כן.
הוא אמר בפיו, כן, נו נו.
ועכשיו אחרי חודש הוא נפטר, ועוד לא עשינו את הספר כי היינו בשנת אבלות, אז השאלה אם להכניס את זה לאותו מקום שם, או למקום ש... כי שם יש הרבה ספרים, זה בדיוק הנקודה.
יפה. אז זאת טענה הלכתית בהחלט טובה. כיוון שבבית הכנסת שהוא חשב שם, או שרצה, או שאמר להכניס שם את הספר תורה, יש ספרי תורה רבים. ויש בית כנסת אחרת, ששם יש העדפה כיוון שאין להם ספר תורה, או אין ספרי תורה מספיק. בימים שצריך להחליף או להוציא כמה ספרים, או לפעמים צריך להחליף את הספר, או צריך לתת אותו לתיקון, בוודאי ששם יקראו בו יותר, אז ודאי שיש מצווה יותר להכניס את הספר תורה לאותו בית הכנסת שאין בו ספרי תורה. זה דבר גדול, וודאי שזה נחת רוח בשבילו בשמיים. כי עכשיו שהוא בשמיים נמצא שם, אז הוא יודע שצריך לוותר גם על העניין שהוא הייתה לו העדפה לאותה בית הכנסת שהוא התפלל בה, כי יחזיק להם טובה, אני מבין אותו, אבל כרגע כשהוא נמצא שם למעלה, יודע שבשמיים ישמחו שיעשה כן בבית הכנסת השנייה. אז אתם יכולים לעשות, להזמין כתיבת ספר תורה, רק שיהיה מהודר ובדוק ובחון טוב, שלוש פעמים, שלוש הגהות טובות, שלא יש חס ושלום טעות, ושיקראו בזה כמו שצריך. תודה רבה לך.
תודה, יישר כוח.
חיים טובים.
תודה ויישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם אלעד מבית שמש, שלום לך.
שלום הרב, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
שבת שלום, רפואה שלמה בעזרת השם. שאלה. בחור ישיבה שיושב ולומד, או ישיבה שמקבלים סיוע כלכלי מאיזשהו מקום. האם הם חובה עליהם לבדוק מאיפה מגיע הכסף? זאת אומרת, אם זה מבן אדם שמחלל שבת, או בפרסיה, או שהוא איזה בן אדם רשע, ובכל זאת הוא תורם.
הבחור או האברך לא צריך לבדוק. הגבאי והמנהל כן צריך לכתחילה לבדוק, כי יש מחלוקת בהלכה. היום יש תשובה ארוכה בספר יביע עומר לגבי לקחת מרפורמים. שם אמנם השאלה היא לגבי בניין, ובניין זה הרבה יותר חמור, כמו שזה דבר של קבע. הוא הדין ספר תורה, שזה דבר של קבע, זה אסרו הפוסקים, כך מובא גם בשדה חמד ועוד. אבל כסף, יש בזה ויכוח. בכל אופן, מגויים לא לקחת, ודאי שלא, אבל מיהודים, יהודים מה שנקרא מומר, מה זה הגדר של מומר? אז או שזה מחלל שבת ופרהסיה, שזה נקרא מומר לכל דבר, או שחס ושלום עזב את דת ישראל, המיר את דתו, או שנשוי עם גויה. נשוי עם גויה זה מאוד מאוד חמור, צערנו היום הדבר הזה זול בעיני האנשים. תחתן עם גויה זה דבר של מה בכך. מצא איזה נוצריה, מצא איזה גויה, מצא איזה אחת, והוא אומר, מצא נערה חן בעיניו, ולקח אותה, כאילו אין בנות ישראל, ולוקח אותה, וכל רגע שהוא חי איתה, גורם צער גדול מאוד מאוד לקדוש ברוך הוא ולשכינה, ומעכב את השכינה בגלות. כל רגע שהוא חי איתה, כל רגע. אז לכן, אנא, אני יודע שזה מצוי היום בעוונות הרבים מהשאלות המופנות אלינו, שיש הרבה, יש את התופעה הזאת בצורה של מגפה, וגם מביאים מהם ילדים, אוי ואבוי, ילדים גויים יש לו, ומביאים אותם אצל הסבא והסבתא ולילות שבת ושרים שלום מלאכי מלאכי. איזה מלאכי השרת, מלאכי חבלה באים שמה, שיש שמה נוצריות, יש שמה גויות, ולא משנה איזה דת הם, העיקר לא יהודיות, אם הם לא יהודיות, אז איזה צער יש השכינה, השכינה משם בורחת ובוכה ומתאבלת וזועקת מרה. זה, על זה צריך לזעוק, על זה צריך לבכות בתשעה באב, שזה מה שקרה בגלות שלנו, וזה קורה בשנים האחרונות, יש הידרדרות נוראה נוראה פה בארץ. אני לא מדבר על חוץ לארץ, לא הייתי שם, אבל אנחנו שומעים מה קורה גם שם. אבל פה המגפה הזאת פסתה מספחת, וזה פרשת השבוע עם פנחס בן אלעזר, וקנאו את קנאתי בתוכם. לכן זה צריך להיזהר, זה יקרה מומר, מאחד כזה אסור לקחת כסף. אז מותר לקחת כסף מיהודי, כדאי לכתחילה להיזהר שיש שומר שבת. וגם אם הוא לא שומר שבת, יש פוסקים שהתירו לקחת כסף ממנו, אבל לא ממומר ולא מזה שנשוי עם נוצריה וכן דברים אחרים כאלה ודומיהם. הוא עדין גוי. יש כאלה שגויים תורמים, אז זה יש גמרה מפורשת במסכת בבא בתרא, בבוש כצירה תשברנה, אז שאין לקחת כסף מגויים ועוד, ויש בזה חילול השם גם. אז למסקנה, אתם האברכים, זה לא צריך לעניין אתכם, אבל הגבאים או הממונים על קופת הציבור צריכים כן להשתדל ולהיות יותר בעלי אמונה, והקדוש ברוך הוא יזמין להם כספים טהורים ממקומות טהורים. תודה רבה.
אמן ואמן, חזק וברוך, תודה לרב. ואנחנו מאזין מראשון לציון, שלום לך שמעון.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
אתמול עליתי כהן וראיתי בסף תורה הוו שלמה.
כן.
שלום.
אין דבר, זה לא פוסל. וכתחילה כדאי לעשות חריץ. הוו, אתה מתכוון על הפסוק, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. וו כתיעה. אז הוו כתועה. חצי וב מצד זה וחצי וב מצד זה באלכסון. למה? כיוון שזה נעשה על ידי הריגה של מישהו, אפילו שהוא היה רשע ועשה חילול השם נורא והיום. ופנחס בן אלעזר חיפר על בני ישראל והציל אותנו ממוות. אם הוא לא היה, לא היינו היום בחיים. היה עם ישראל חס ושלום, חלילה וחס, וכפר על בני ישראל. אז בכל זאת הוו קטיעה, כיוון שזה שלום כזה שהוא לא בא בצורה של שלום מושלם, אלא חצי פה וחצי פה בצערנו. אבל כתוב בפירוש בהלכה שזה לא פוסל. לא פוסל, רק כדאי לעשות חריץ. אבל שעשו את זה בצורה זהירה, שלא תפסול. הסתכלו ויראו איך כתוב בספר תורה אחר, שזה נכון, שזה קטוע נכון, בצורת אלכסון, ויעשו כזה. אבל לא נזהר לא לפסול את הספר תורה חלילה וחס. תודה רבה לך.
תודה רבה, שבת שלום.
שלום.
תודה רבה וישר כוח. שאלה מהפורום פה שואלת מאזינה את כבוד הרב לגבי מסיבת סיום בתשעת הימים, שככל הנראה יש שם מוזיקה, מסיבה אני מניח של בית ספר של אחד הילדים.
מצוי הדבר הזה לצערנו בעבודה או בזה, אז להתחמק ולא להופיע, או בשעה שיש מוזיקה לצאת, כשיש השמעת מוזיקה לצאת החוצה, כי זה אבלות קשה, זה אבלות של רבים. אומנם היא אבלות ישנה נקראת בהלכה, שזה אבלות על חורבן, אבל בכל זאת זה חורבן בית המקדש, ובכל זאת זה חודש אב עצמו. אז גם אלה שקצת יקלו לפני ראש חודש אב, אבל אחרי ראש חודש אב, בתוך תשעת הימים, לכל העלמה, צריך להיזהר מאוד. אז או לא להשתתף, להתחמק, או אם צריכים להיות שם ואין ברירה, בסלמים הם אנשי צוות או איזה אמא שצריכה להיות שם, ואחרת הילדים או הילדה כתוצאה מכך ייפגעו, אז לא להיות בשעת הרע. והטוב ביותר להעביר אותם לבתי ספר חרדיים, שאין שם את כל הבעיות הללו, לא שום איסור ושום צד של איסור וחליל וחס. שם יעזור שיבנה לנו את בית המקדש, שנגאל במהרה. תודה.
מראה בימינו, תודה כבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מנס ציונה, שלום לגברת זוהרה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
גם לצדך לפני מעל 12 שנה ציית בידי, ואני קוראת תהילים מדי יום כ-45 דקות. בספר תהילים יש מילים נשגבות, עבריות, כמו דהייה בפרק י' ח', דברים נשגבים. השאלה שלי היא כזאת, יש את התזה שכאילו בן אליעזר בן יהודה, הוא קים או בנה חיית השפה העברית.
הוא המית את השפה העברית.
כבוד הרב, יש לי שאלה עכשיו.
הוא הרג את השפה
העברית. מתי כתבו את ספר תהילים?
שיבש אותה לחלוטין בן יהודה. כי למשל המילה כהה זה חלש, והוא עשה את זה חזק. ועוד הרבה מילים כאלה ודומיהם, הוא שיבש את השפה והמציא גם מילים גם לא יפות בתוך השפה, שקורא לה השפה העברית. אנחנו קוראים לה לשון הקודש. את רוצה להבין מה כתוב בספר תהילים או את המילים? אז יש ספרי תהילים עם פירושים. יש למשל עם שורה, כל שורה מתחת לשורה, יש שם, זה נקרא לשון מלכות, לא זוכר בדיוק את השם, שיש שם פירוש של כל מילה, פירוש מילולי, או הטוב ביותר תרכשי ספר תהילים עם פירוש רד"ק. רד"ק, רבנו דוד קמחי, זה אחד מגדולי הרבנים בספרד שחי לפני 800 שנים. עליו אמרו, אם אין קמח, אין תורה. קמח קמחי, הוא היה משפחתו, משפחת קמחי. אז אמרו, לא נוכל להבין את התורה. הוא כתב פירוש על כל התורה, אבל הוא כתב פירוש על תהילים, והרב חידה כתב שספר תהילים שתלמד אותו לא ימוש מתחת ידך פירוש הרד"ק על ספר תהילים. אז שם הוא מבאר הרבה דברים וגם המון מדרשים מעניינים ומרתקים שמתארים את הרקע של אותו פרק או אותו פסוק או מה התרחש שם ומה חז"ל בדיוק כתבו שם. אז אני חושב שיהיה הרבה מעניין לרשום אצלכם תהילים עם פירוש רד"ק ולהשתדל להשיג אותו וללמוד שם ולקרוא בזה. השם יהיה בעזרכם.
אמן ואמן. תודה רבה לשואלת וכבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מירושלים. שלום לגברת חיה.
שלום כבוד הרב.
שלום,
שלום. רציתי לשאול האם מותר ללכת לבריכה או לים בשלושת השבועות, לא בתשעת הימים.
עד ראש חודש איסור אין. אחרי ראש חודש, אז דברים שהם של תענוג אסורים. ולים בוודאי שיש יותר בעיה, כיוון ששם זה מקום סכנה. ויש גלים, ולפעמים יש חוף שהוא מטעה, ונשחפים לתוך המים, לפעמים יש רוח מערבית. אז היא מושכת את המתרחץ בפנים, הוא אפילו לא מרגיש שהוא נשחף. אז צריך להיזהר, בעיקר הימים האלה הם ימים של סכנה. בכלל גם כעת, בעצם היום הזה למשל, אנחנו בעצם בין המצרים, צריך להיזהר. כי הרבה דברים לא טובים קרו בימים של בין המצרים. אז זה לא ימים בשביל לצאת לחופשות ולטיולים ולכל מיני מקומות, רק כאשר יש צורך גדול מאוד, וגם זאת לעשות זאת בזהירות. גם נסיעות ברכבים כמה שאפשר להמעיט ועוד. אבל לגבי ים בבריכה, אז שוב, התשובה היא שבתשעת הימים כל מה שבא לשם שעשוע אסור. אבל למשל אלה שיש להם כרטיס מועדון, שמשל סובלים בעיות גב או נכים או כל מיני בעיות ברגליים או בעיות בשלט של העצמות, וצריכים את זה, כמו מרחצאות וכדומה, וזה מותר להם. כי זה לא לשם תענוג, אלא לשם רפואה. לשם רפואה מותר, אבל לתענוג אסור. תודה רבה.
כן, תודה לגברת, ואנחנו עם שאלה מנתניה. שלום למאזין משה, שלום לך.
שלום לך, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
ישר כוח על התוכנית שלך, שאתה פוקח עיני עברים. ממש ככה, ונשמע אותך ונשמע את דברי אלוהים חיים. השאלה שלי נעשה בעת לגבי השנה שתשעה באב זה דחוי. הרי ידוע שבשבוע שאחד בו תשעה באב לא לובשים בגדים מכובסים, דברים כאלה. מה קורה באמת לגבי השנה?
טוב מאוד. אז לפי שיטת מרן הבית יוסף, כלומר, לנו הספרדים אין בעיה של שבוע שחל בו תשעה באב. אפשר ללבוש הכל ולהתרחץ, לא במים חמים, מים פושרים, במשך כל השבוע האחרון, עד ערב תשעה באב או ערב שבת, שהוא תשעה באב בעצמו. מוצאי שבת, אז זה צום דחוי, אנחנו ננהג בכל המנהגים של האבל, שאסור ללבוש מחופס, אסור להתרחץ, אסור להתקלח, עד אחרי צאת הצום. אז יוצא שהשנה לספרדים אין בעיה. אבל דעת הרמה לא כך. דעת הרמה שיש להחמיר, זה נקרא שבוע שחל בו, מה גם שלדעת הרמה ומנהג האשכנזים להתחיל את כל המנהגי האבלות, שזה כולל כביסה ותספורת, ואכילת בשר ושתיית יין, וכל זה כבר מראש חודש. הם מתחילים מראש חודש. אנחנו הספרדים נמנעים מלאכול בשר ולשתות יין ממוצאי ראש חודש, שכתב מרן החידה בברכי יוסף, שרק בליל ב' בחודש אב, אז חלים העניינים האלה. וכן לגבי גילוח, אז מעיקר ההלכה רק שבוע שחל בו, מצד המנהג מראש חודש נוהגים לא להתגלח. אבל כביסה וללבוש מכובס ולעשות כביס ולכבס בגדים יהיה מותר השנה כל השבוע. תודה רבה.
כן, תודה למאזין. אנחנו עם מאזין מהדרום, שלום לך.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום בשבת שלום.
רפואה שלמה בעזרת השם הרב, שהרב יחזור בעזרת השם לכל השיעורים, להביא את כל השיעורים כרגיל בעזרת השם.
אמן.
הרב, יש הרבה סופרים שהם מוכרים פירות של שמיטה. כביכול הם אומרים שזה פירות של שמיטה. אנחנו באים לשם ורואים שיש פירות שהם של אוצר בית דין, והמחירים שם כמעט 10 שקלים ויותר. השאלה האם לא צריך להיות שכל הפירות שהם כביכול של אוצר בית דין, האם הם לא צריכים להיות אותו מחיר?
אתה צודק בהחלט, זה דבר שצועקים עליו כבר 10 שנים. בכמה שמיטות, ואין מי שעונה לך. כי כל המקור זה על פי התוספתא, שהתירה שבית דין שולחים שליחים ופועלים, ואפשר אותם פועלים שעובדים באותו שדה, באותו מטע, שהם עצמם יכתפו בהשגחה של הבית דין, ויביאו את זה לשוק וימכרו את זה, אסור למכור ממש, אבל יתנו אותו בתמורה לכיסוי ההוצאות שהיו אם לבעל השדה, אם לכיסוי ההוצאות של ההובלה והפועלים שעבדו שם. אבל לא יותר מזה, מטרות רווח ולעשות על זה קופה על הציבור, בוודאי שזה אסור. לכן צריך להטריע נגד זה בכל תוקף, זה בהחלט עושק של הציבור, בפרט במצב הכלכלי הקיים כיום, שהוא לא קל, בפרט בעלי משפחות, ואלה שמחמירים תמיד זה אנשים שהם מצבם הכלכלי לא טוב, אז הם נזהרים. לכן צריך להטריע על זה, ומה לעשות? הכל נשמע מדי פעם, צריך להשמיע הכל ולהטריע על זה, וגם שלא יהיו זיופים בשווקים. הרבה פעמים בשווקים, זה אני יודע טוב, מתוך הירקנים עצמם, הם מספרים, שאחד מעביר לשני, יש לפעמים פירות שגדלו במטעים יהודים גמורים, בלי, אפילו בלי היתר מכירה,
ומעבירים אותם כאילו אוצר בדים, מעבירים אותם כאילו כן יותר מחירה, ומעבירים אותם כאילו גם יבול נוכרי, מה שזה לא יבול נוכרי. בכל אופן, יבול נוכרי אפשר להכיר לפי אופי הצורה של הפרי והירק, אפשר יהיה לדעת. אבל בכל זאת, יש, צריך לפקוח עין, שבאמת לא תהיינה פה זיופים ולא יהיה ניצול חס ושלום של הציבור. תודה רבה.
תודה ויישר כוח למאזין מהדרום. אנחנו נשתדל בדקות הספורות לשמוע עוד מאזין מקריית שמונה. שלום לך, שלום.
שלום
לכבוד
הרב.
שלום
וברכה. שם יאריכם לכם בטוב, ברוך שחלק מחוכמתו לירב.
אמן.
רציתי בבקשה לשאול את הרב, מה דעתו של הרב בעניין מגבונים בשבת?
מגבונים בשבת, כבר דיברנו על זה בעבר פעמים רבות. הטוב ביותר לקחת את המגבונים העליונים, שהם ספוגים בהרבה הרבה פחות נוזל, ולהשתמש בהם, אבל לא לאנשים רגילים, רק או לזקנים, קשישים, חולים, או לתינוקות. בתינוקות אין ברירה, אז להשתמש במגבון, והעיקר לא ללחוץ על המגבון כדי שלא יבוא לידי שחיטה ממש בידיים, אלא יעשה איזה מריחה קלה או לחיצה קלה, ובזה יהיה מותר להשתמש. אבל המגבונים הנמצאים בתחתית החבילה, שם הם ספוגים ממש מים, הם ספוגים נוזל, זה יש שם בהחלט בעיה, לכן צריך להיזהר. לכתחילה לא להשתמש בשבת, אבל אני מדגיש, כשיש צורך, כגון תינוקות או חולים, אז יהיה מותר להשתמש, וגם זה בזהירות. תודה רבה לך.
תודה ויישר כוח. הנה, הספקנו בזכות הרב גם השאלה האקטואלית בשבת. כן. אנחנו רוצים להיפרד מהרב, בבקשה.
אנחנו פרשת פנחס, כולם מועדים. כל המועדים, קורבנות המועדים, החל את קורבני רחמי לישי, קורבנות של שבת קודש וראש חודש, וכל החגים החל מפסח, דרך שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, וגם שמחת תורה. יש לנו את כל זה בפרשה הזאת, ולא לחינם, כך כתבו המפרשים, שזה נעשה כן, כדי לעודד אותנו, שנדע שהימים האלה עתידים להפך לססון ושמחה, ומועדים טובים. אז אכן, סיסו ושמחו, נתחזק באמונה, נזכור מול עינינו את חורבן בית המקדש ואת הגלות שישראל נמצאים בה, ואת המצב הלא טוב, לא נעים, אם זה מבחינה ביטחונית, כלכלית וכל רוחנית ביותר, אז זה יותר מהכל. ולכן הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו.
אמן.
בעזרת השם נגאל. תודה רבה לצוות, תודה רבה לכולכם. שבת שלום והרבה הרבה בשורות טובות.
שבת שלום, יישר כוח, נשיב.